מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן רות דוד אמיר ויבגני לייזרוביץ' ויובל אביבי, שלום גם לך.
שלום, מה יעשה לה?
היום אנחנו נדבר עם המשוררת אגי משעול, שזכתה אתמול בפרס שירה בינלאומי, פרס זבגנייב הרברט, שזה שם שקשה להגיד.
לי אמרת בכל אותו אופן. מושלם.
תודה רבה לך. בסך 50,000 דולרים, שזה המון.
הרבה כסף.
אוקיי.
אבל זה הרבה כבוד גם, זה פרס חשוב.
זה פרס חשוב, נכון. אבל אני מודה ש50,000 דולר ממש הממו אותי. אוקיי,
זה
נשמע...
זה מתאים לי להגיד שכאילו הכסף יותר חשוב מהכבוד.
לא, לא, על הכסף לא יותר חשוב, וזה נחמד. אתה יודע, משורר מקבל 50,000 דולרים, נחמד. בדרך כלל כל הפרסים מקבלים הסופרים, אתה יודע את זה, נכון?
נכון, אין הרבה שירה.
אוקיי, אז נשמע מאגי משעול על הדבר הזה, וגם כמובן נבקש ממנה לקרוא קצת משיריה.
מהספר החדש שלה, יצא ממש עכשיו, נכון?
נכון, מלאך נשמונת, שמונחנו פה לשולחן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אז נעשה את כל זה. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו על עבודה בספרות, היום אנחנו נדבר על ברטלבי של מלוויל, אבל נתחיל עם קנאת סופרים, דבר נחמד כל כך. לולה לנדר כותבת בגרדיאן על הנושא הנפיץ שמוכר לנו מאוד, קינת סופרים שלא תמיד מרבה חוכמה, אתה יודע. ובאופן יותר ספציפי...
תלוי אם הסופרים חכמים או לא.
גם כשהם חכמים אגב, בהקשרים האלה. קינה בכלל, זה... אוקיי. באופן יותר ספציפי היא כותבת על קינה של סופר בסופר שמוציא ספר ממש במקביל אליו, אוקיי? או אני לא יודעת אם זה קינה כמו שזה מדובר פה באובססיה, זה דבר שקרה לה, כך שהיא מדברת מניסיון, וזה מעניין, כי בדרך כלל סופרים לא מודים בדברים האלה. אז היא כותבת שכשיצא הספר הראשון שלה בשנה שעברה, היא לא ציפתה לאובססיה שהתפתחה אצלה לגבי סופר אחר. הסופר הזה, היא כותבת, הוציא ספר באותו שבוע בו היא הוציאה ספר. זה היה החטא שלו. הוא לא היה דומה בשום צורה לספר שלה, אז הקיום שלו לא היה צריך להטריד אותה, ועדיין היא מצאה את עצמה מתחרה בו. בכל פעם שקרה לסגב, כלומר, בכל פעם שעקבה אחר ברשתות החברתיות והוא כמו שהיא מציינת שם בהרסיות, והוא התרברב בהישגיו, היא הרגישה שההישגים שלו מקטינים את אלה שלה. בסופו של דבר היא מצאה את עצמה בודקת את הדירוגים שלו באמזון, לעתים כל כך קרובות, שהאנשים שקנו את הספרים שלה התחילו לקבל המלצות לקנות גם את שלו.
וואו.
בשלב הזה היא הבינה שהעניינים קצת יצאו משליטה.
הרשת עלולה לגרום לאנשים ככה, הקלות שבה אתה יכול להפוך להיות אובססיבי.
ולא רק לסופרים.
לא, לא, לא. זה פשוט פלטפורמה שמאפשרת לך, המעקב הזה, האפשרות לעקוב, זה זוועה. היא כותבת שם שהיא בדרך כלל אדם די יציב. ולכן היא הופתעה מעומק הטינה שחשה כלפיו. זה בן אדם שלא הייתה ביניהם תחרות אמיתית. סתם הוציאו ספר באותו זמן. זה יכריח אותה לחשוב מה יש בכתיבה שגרם למצב הנפשי הזה, והיא כותבת שם ככה. עבור סופרים... ההגדרה להצלחה היא חמקמקה וסובייקטיבית. אולי זה שסופרים חיים ועובדים בתוך הראש שלהם אומר שהאובססיות מזינות אותם ולפעמים בולעות אותם. זה נשמע לי, עשוי להיות נכון. אתה עובד כל הזמן לבד ועם עצמך, והקשר שלך עם העולם החיצוני נעשה פסיכוטי. היא מזכירה כמה קטטות ספרותיות מפורסמות אחרות, קטטות שאשכרה קרו, כלומר, הקטטה שלה קרה רק בינה לבין עצמה, לבין הביטים הווירטואליים, אבל היו קטטות אמיתיות, כמו הקטטה שהיא מזכירה בין גרטרוד סטיין וארנסט המינגווי. גרטרוד סטיין אמרה עליו שהוא פחדן שיעשה הכל כדי להתקדם. פחדן.
על המינגווי.
המינגווי, זה כאילו הגבר שכולנו מעריצים, הבן אדם כאילו לחם בשברים.
זה נפלא שהיא אמרה את זה עליו, פשוט נהדר, נהדרת.
כן, ג'ון אפדייק אמר על רומן של טום וולף, שהוא מבדר אבל הוא לא ספרות. נורמן מיילר שחוות בגור וידל רגע לפני שעלו לשידור בטלוויזיה ביחד, זה דבר מדהים.
וגור וידל היה בן אדם מהמם וקצת מעצבן, אין מה לעשות.
אותו גור וידל חטף ממיילר ואמר, כשטרומן קפוטה מת, שזה צעד מעולה מבחינת הקריירה שלו.
גוד קרייר מוב.
זה נהדר. מרק טוויין תיאר את חברו לשעבר, הסופר ברט הארט, כשקרן, גנב, סנוב ופחדן. אלה הקרבות שהיא מזכירה, אבל היא מודה שבמקרה שלה התאוב לא היה הדדי, זה היה באמת כאמור רק בינה לבין עצמה.
נכון, לפעמים הכל פשוט עניין של תזמון, זה כל מה שקרה כאן. למשל, היא מזכירה, דיוויד לודג' פרסם רומן על הנרי ג'יימס, בדיוק באותה שנה בה כמה ספרים ג'יימסיאנים אחרים ראו אור, כולל זה של קולן טויבין, שהוא סופר יותר מפורסם ממנו, ולכן זכה ליותר תשומת לב. אז הוא ניצל את הדבר הזה, לודג', וכתב על החוויה הזאת ספר שלם. הספר הבא שלו היה על הדבר הזה. אחרים חווים את זה כאיזה ההתהפכות של החברות. כשחברות מתהפכת, היא יכולה להיות מאוד אכזרית.
כן.
חברות שהפכה מרה. וירג'יניה וולף, למשל, התלוננה על קטרין מנספילד, שהיא מפרסמת, שהיא מחצנת את עצמה כל הזמן, וכמובן שהיא נפגעה ממנה מאוד, כי מנספילד כתבה עליה ביקורת שלילית. ועדיין כשמנספילד מתה, נתלה ממנה מתחרה עם המוח המבריק.
כן.
זאת שאפשר להתנגש בה, והרגישה שהיא כותבת אל הריק.
זה מה שקרה לי ניגו מונטויה. מה עושים אחרי שנקמת? אחרי
בדיוק.
שהכל נגמר?
בדרך כלל בסיפורי ריבות כאלה צריכה לבוא נקמה.
כן.
אז למשל ריצ'רד פורד ירה באחד הספרים של אליס אופמן, אחרי שהיא כתבה עליו ביקורת רעה, ניקב את הספר.
זה מדהים.
מרסל פרוסט יצא לדוק רב של ממש עם ז'אן לורן. אז אתה יודע, זה יכול להגיע למצב של מכות.
כן.
כמו שאמרו אצלנו.
זה מדהים שהם לקחו את זה כל כך ברצינות, כאילו... את יודעת.
מה זאת אומרת? זה דבר רציני.
אין ספק, אבל את מדמיינת לעצמך עכשיו את...
כן.
אשכול נבו וניר ברעם יוצאים לדוק רב בסדרות רוטשילד.
האמת שכן.
זה אשכרה יכול לקרות. כמובן שעולם הרשתות החברתיות לא מועיל לתחושות השליליות האלה. כל כך קל להיות שם, להתרגז ולהגיב באופן שאולי אחרי מחשבה של 5 דקות היינו מבינים שכל העניין מיותר. ואולי לא, מי יודע, כבר הגבנו, זה עבוד. קשה מאוד להתאפק. וירג'יניה וולף מעולם לא נאלצה לראות את קטרין מנספילד מתרברבת על מחירות של הספרים שלה בטוויטר. ולולה לנדר כותבת שרוב הסופרים מרגישים שהם צריכים להיות נוכחים ברשתות החברתיות, ואז קוראים כל האסונות, כל מיני אסונות
נכון,
נוראים.
נכון. גם אנחנו מכירים אסונות כאלה,
לגמרי.
שבהם אנחנו חוזים מדי יום ביומו.
לעתים אנחנו ממש עושים אותם בעצמנו.
סופרים ומשוררים עבריים, סופרות ומשוררות עבריות, עורכים, עורכות, מתקוטטים או מתנפים, או מאבדים את שפיותם אונליין בפייסבוק. זה באמת מראה מאוד מאוד מצער. לפעמים זה אפילו קורה למבקרים ועיתונאים. וגם אז זה מראה מדחדך, אבל כמו שכתב אוסקר ויילד, כל אחד הורג את מי שהוא אוהב ועדיין אף אחד לא מת. אולי זה לא הציטוט הכי מתאים, כי לא בטוח שיש פה אהבה בריבים האלה, אבל עדיין אף אחד לא מת, וזה גם משהו, ואנחנו צריכים... בוא נדבוק בזה.
אבל אולי זה טוב דווקא, הרשתות החברתיות, כי זה מאפשר לטנף ולשחרר כעסים, בלי באמת להידרש לדוק רב קטלני. אני לא חושב שרוב הסופרים שלנו היו עומדים בזה.
לא, אני לא מסכימה איתך. אני לא חושבת שזה טוב.
לא?
בשום צורה, לא. אני לא חושבת שזה טוב לנו, לאנושות, ואני יכולה להגיד לך שברוב המקרים, כשאני נקלט לקטטות כאלה,
כן.
שאני חלק מהן,
כן.
אז אחרי זה אני אומרת לעצמי, בחיי, איך מה? את סתומה, מה
נסגר איתך? מצד שלישי, על מה היינו מדווחים בתוכנית הזאת, אם סופרים לא היו מתקוטטים בטוויטר ובפייסבוק, בפינתנו הסטטוס ה...
אנחנו לא מדווחים כמעט על קטטות מהסוג הזה, וזה בדיוק העניין.
אולי, נכון.
כי לדווח על זה, זה גם כן ירוד, זה די מגעיל, כאילו, בשביל מה?
זה לא, את יודעת, זה גם מגעיל, וגם לפעמים, נגיד, יש, כשאתה יורה למישהו בספר, אני חושב שאם סופר היה לוקח ספר של מישהו אחר לכיכר העיר ויורה בו, יכול להיות שכן היינו מדווחים על זה. אבל כשמישהי כותבת קומנט בפייסבוק שהספר הזה הוא חמוד, אבל לא חשוב, אז אתה אומר לעצמך, אני לא יודע, כן, זה כל כך פנימי, זה מעניין 16 איש באיזה קפה ספציפי בתל אביב.
אתמול בצהריים הוכרז, כי המשוררת אגי מישול זכתה בפרס הבינלאומי על שם זבגנייב הרברט. הפרס בגובה $50,000 יוענק לאגי מישול במאי, בטקס שבו היא ייתן הרצאה בת חצי שעה על שירה. נושא כלשהו בתחום השירה, מטרתו של הפרס הבינלאומי הזה הוא להכיר בהישג אומנותי ואינטלקטואלי יוצא דופן בתחום הספרות, בשדה הספרות העולמי. הפרס גם מבקש לקדם את התרומה התרבותית של פולין, במיוחד בשדה השירה, תרומה להתפתחות הספרות העולמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחילופי רעיונות, ערכים וחוויות עכשוויות, וניתן מדי שנה למשורר או משוררת חיים על הישגיהם בתחום השירה. משרד התרבות והספורט מיהר לברך את אגי משעול, שרת התרבות, כמובן, אלא מי, על זכייתה בפרס הזה. מירי רגב אמרה כך, ברכות לאגי משעול על זכייתה בפרס בגניב הרברט לשנת 2019. אגי היא אחת מענקיות השירה שלנו, העולה לרגל מלב והמנהירה לנו במילותיה את משעולן של הרגשות. אנחנו כבר שמנו לב, יובל, שהיה שם מישהו במשרד התרבות שמאוד אוהב לעשות משחקי מילים. תילה תילה, משחק מילים כאלה. משעולן של הרגשות. זכייתה של אגי בפרס, היא ממשיכה מירי רגב על שמו של אחד מענקי היוצרים הפולנים, שהיה לו קשר מיוחד לתרבות היהודית ולעמנו, מסמלת עוד סי בהישגיה כיוצרת מרכזית, החודרת מתוך המעמקים למרחבים אנושיים בארץ ומעבר לים.
אוקיי.
תשמע, הם מנסים, הם...
מה זה היה? נכון, זה היה בהודעה שלהם על דוד גרוסמן, הם אמרו שהוא המישהו שלנו לרוץ איתו, משהו כזה.
תמיד יש להם איזה מין התחכמות.
די, חבר'ה.
מספיק, פשוט תפרסמו הודעה.
תגידו כל הכבוד, אנחנו גאים.
אתם מהממלכה, אתם תייצגו את הממלכה, ותהיו ממלכים.
תשאירו לנו את הוויצים, תנו לנו לצאת טמבלים. ועדת הפרס כתבה על אגי משעול כך. בעוד היא משתמשת בצורות פשוטות כביכול של השפה, היא מצליחה לשמור על רצינות ועומק של משמעות פואטית ולדבר על נושאים דרמטיים ואפילו טרגיים. היא אמנם לא מחשיבה את עצמה משוררת פוליטית, אך היא אמרה על עבודתה כך. אנחנו לא יושבים במדיטציה על ההימלאיה, אנחנו יושבים באמצע מהומה, במדינה משוגעת ואגרסיבית, והפוליטיקה מפעפעת ומחלחלת אל השירה. אגי משעול עצמה כתבה אתמול בדף הפייסבוק שלה כך, הזוכים לפניי בפרס היוקרתי הזה היו לארס גוסטפסון, צ'רלס סימיק, ריצ'רד קניצקי וגם W.S. מרווין, ועכשיו אגי מגדרה. הרברט הוא המשורר האהוב עליי ביותר, תרגומי המופת של דוד ויינפלד לשיריו יצרו פואטיקה רבת השראה והשפעה ומזגו לעברית במדויק את המשורר הענק הזה. שלום אגי משעול.
שלום, אני מרגישה כאילו מרחלים עליי עכשיו.
זה מה שעשינו. קודם כל, ברכות, כל הכבוד. איך ההרגשה?
תודה רבה. אני גם עכשיו שומעת מתחם את הברכה המדויקת של מירי רגב, כי רק סיפרו לי על זה.
כן.
וזה הרבה יותר פיוטי ממה שחשבתי.
אוקיי.
הם פיוטיים שם במשרד התרבות.
הולכת במשעולי המשעול. הם הלכו על הקטע של המשעול. את עדיין אגי מגדרה? את כתבת ככה בפייסבוק, אגי מגדרה.
זה תמיד.
באמת?
זה תמיד.
אבל בכל זאת זה פרס בינלאומי נורא נורא חשוב, ומן הסתם את יושבת שם בחבורה כזאת שהם בינלאומיים.
זה נכון, אני באמת, זה נורא רב מאכיל. אני מאוד מאושרת.
את ידעת שאת מועמדת לפרס הזה? איך זה מתנהל, דברים מהסוג הזה?
אני ידעתי שאני מועמדת. אני קיבלתי מכתב לפני 4 חודשים, ביקשתי להיות confidential strictly, ושאני אחת המועמדות.
ואת יודעת מתוך כמה?
מתוך 5. ואמרו לי שגם להיות מועמדת זה כבוד גדול, והם מפרסמים גם את המועמדים. ובאמת שלא, איך אומרים הילדים, לא ציפיתי.
רגע, אבל את יודעת, הספרים שלך מתורגמים לפולנית, ואת...
הספרים שלי, תראי, השופטים הם לא היו פולנים בהכרח, היה שם פולני אחד, אמריקאי, גרמני, ספרדי ואוקראיני. וכן, יש לי ספרים מתורגמים בארצות הברית, באנגליה, באיטליה, סלובניה, יש לי 9 ספרים מתורגמים לכל מיני שפות.
גם להונגרית, אגי?
להונגרית באופן מוזר עוד לא.
זה באמת מוזר.
אבל זה בדרך.
אוקיי. שפת אימך, אז היה מעניין אותי לדעת איך זה מרגיש לקרוא שהשירים שלך פתאום בהונגרית.
תראה, הונגרית זה באמת השפה הכי מוזרה בעולם. כשאני מדברת הונגרית, ואני מדברת הונגרית, אני, תוך כדי שאני מדברת, תוהה איך הדבר הזה יוצא לי מהפה.
אולי לפני שנמשיך, יובל, תקראי שיר אחד מהספר החדש, מלאך נשמוני, את הקיבוץ המאוחד.
בשמחה. אני אקרא שיר שנקרא שיר סיפורי ארוך. הוא לא מאוד ארוך, אבל בכל זאת אני אקרא אותו. אוקיי. פעם ירקה עליי אלפקה. התקרבה לאט, עם בלוריתה הפרועה ומבט לבקני מתנשא, כמי שיש לה איתי איזה עניין. נעמדה מולי, ומתוך החיוך הקטן שלה חשפה שיני זקן שחניכיו הרפואיים אינם מצליחות כבר להדק. עמדה ורק הניעה שפתיה את העליונה ואת התחתונה בכיוונים שונים כלועסת דבר מה או בוררת מילים בקפידה, ואז ירקה עליי. יריקה של ממש, עם כל הבוז, ירקה ופנתה ממני לדרכה. אף פעם אף אחד לא ירק עליי, לא ככה. נותרת נטועה במקומי, תוהה מי הוא שהפגיש אותי באמצע המדבר עם אלפקה, מעין טיוטה של גמל, שבגללה אני כותבת עכשיו 100 פעם ירקה עליי אלפקה, כי מרצה עונש של מישהו על משהו שאינני יודעת מהו.
טיוטה של גמל, זה הגדרה מעניינת. לאלפקה, אני רוצה לשאול אותך, מעניין שהשופטים בפרס הזה ציינו את העניין הפוליטי בשירתך,
כן.
כלומר שהיא פוליטית פשוט מעצם המקום שבו את חיה והמקום שאנחנו כן. שאת נמצאת בו.
כן.
בעוד שכאן המבקרים לפעמים מדברים על השירה שלך כעל שירת פנאי בלגלוג, אם כי לאחרונה הם חזרו בהם ראיתי, אבל בכל זאת מעניין אותי מה היחס שלך לביקורת מהסוג הזה.
טוב, זה... איך אומרים בפוליטיקה? קשקוש?
אוקיי, מה זה אומר?
באמת,
זה...
אין לי מה להגיד על זה. זה פשוט באמת שאין לי מה להגיד על זה. פנאי. באמת, באמת אין לי מה להגיד על זה.
אבל את מרגישה שהשירה שלך היא כן פוליטית? כמו שוועדת הפרס טוענת שיש המימד חודר פנימה שזה...
שמי זה ש... נכון, זה נכון. באמת שאי אפשר לחיות כאן בלי שכל הדבר הזה יחלחל. אבל הוא לא מחלחל באופן ישיר, זה מחלחל לתוך השפה, זה מחלחל לתוך השפה כמובן, דבר ראשון, שירה זה הרי עניין של שפה, ובדרכים עקיפות, אתה יודע, שירים על חמורי נפץ, על שהידה, על עצי זית, על הכפר שאני חיה בו, שיש, הוא יושב על בשיט, הכפר הערבי שהיה פה, זה יותר מעודן מאשר באופן ישיר, אל תזרוק את הפצצה או משהו כזה, אבל בוודאי שזה מחלחל, איך אפשר שזה לא יחלחל?
אז בהקשר הזה, אני חייב להגיד שכשקראתי את מלאך נשמונת, אני חשתי שהרבה מאוד שירה, הרבה מאוד שירים, ואולי בכלל הספר הזה הוא ספר... מאוד לא אופטימי. הוא ספר ככה, מין סיכום כזה, גם אישי וגם גלובלי נקרא לזה, או לאומי, די מדוכדך.
זה נכון, אבל מזל שיש הומור, לא?
כן, נכון, יש הרבה הומור בפנים. בדיוק.
זה הספר העצוב הכי מצחיק שלי. זה נכון, תשמע, אני בגיל של המדינה, שנה יותר, ואני חשה במדרון הזה שהוא גם אישי, נגיד ככה, אבל גם חברתי, גם לאומי. יש בשיר הזה פרידה, כל מיני פרידות, אפילו פרידה מחיים גורי, עם כל מה שהוא מסמל חיים גורי. פרידה מהמשוררת רחל, שכל מה שהיא כתבה התהפך פה. אתה יודע, השיר הרומנטי שלה בקלים שפלי צמרת, בסך הכל מחוררת אותם חידקונית דקל, אז ובכנרת שלה בעיקר טובעים, ולמה כזבתם אורות רחוקים, כל המשפטים האלה הם כל כך מתמלאים משמעות אחרת היום. אז כן, יש כאן הרבה פרדות, ואני זוכרת שבספר אחר שלי יצא לי משפט בלי שחשבתי, אני שחיה בין השואות. ואמרתי לעצמי, מה זה המשפט הזה, חיה בין השואות? אבל זה מין תחושה כזאת.
בהקשר הזה, אם אנחנו נוגעים בזה, גם היחסים, נגיד, בין התרבות הפולנית הנוכחית לבין התרבות הישראלית,
כן.
זה לא שתקופת פריחה בין שתי המדינות, וזה, הרבה אנשים הופתעו מזה שהפולנים מחליטים לתת פרס למשוררת ישראלית, גם זה בוודאי פוליטי במידה מסוימת.
אני חושבת,
פרס בינלאומי,
יובל. נכון. הדבר הראשון שהיה לו להגיד זה שהאנטישמיות נבעה מ... כן, בדמם של הפולנים, או איך הוא ניסח
כן,
את
כן,
זה.
כן, משהו הם, כזה.
בחלב אימם.
בחלב אימם, כן. או משהו כזה, כן. כן בתור ספתח. אז נכון, יש לזה משמעות, אבל איכשהו אני חושבת, אני מקווה ששירה באיזשהו מקום היא נמצאת מעל הדבר הזה, והיא הגשר, היא תקוות הגשר שמחברת דברים. אני רואה את זה גם בפסטיבלים לשירה, למשל, שיש שם משוררים מארצות לא כל כך שמסמפתות את ישראל, ובכל זאת יש הידברות בין משוררים, האומנות היא תקווה.
את יודעת כבר על מה תדברי בהרצאה שתסעי שם?
אני התחלתי לחשוב על זה. אני כמובן שאני אדבר על פולניה כמקום הולדתה של השירה העברית הקלאסית, מקטיה מולדובסקי ואורי צבי גרינברג, ויש שם הרבה שירה יהודית שנוסדה בפולין, אבל גם על איש מיוחד במינו, דוד ויינפלד, דור ראשון אפשר להגיד כמעט, שהנה מסתכלים אחורה ורואים ילד שכל מה שקרה לו שם, איש לא ידע שהוא יהיה האיש שיתרגם בתרגומי מופת את השירה הפולנית, שבזכותו אנחנו מכירים כל כך טוב את צ'סלב מילוש ואת הרברט ואת שימבורסקה, ו התרומה שלו, אתה רואה את הגשר הזה, התרומה שלו היא אדירה, כיוון שמשורר כזה כמו זביגניב הרברט הוא כבר משפיע על משוררים בארץ יותר ממשורר מקומי לפעמים.
נכון, יש נכון. ויינפלד, אנחנו חייבים לו באמת הרבה.
אנחנו ראינו אותו כאן המון. בתוכנית לא מזמן, וממש בדיוק המילה הזאת היא גשר בינינו לשם.
אגי, הוא האיש שעשה את כל החיבור הזה, ועליו אני בוודאי אדבר.
לסיום, נשמח אם תקראי לנו עוד שיר ממלאך נשמונת.
בסדר, אני אקרא שיר קצר שנקרא עץ הלימון. אוקיי. עץ הלימון, בשארית כוחותיו וכמו להצדיק את קיומו הניב העץ הזקן לימון אחד. אינני כותפת, רק באה כל יום להריח. כל הכבוד, אני אומרת לו, איזה לימון יפה.
אגי משול, תודה רבה, ברכות על קבלת הפרס.
תודה רבה לכם.
עכשיו איתנו באולפן כבר צליל אברהם שלנו עם עוד יצירה שעוסקת בעבודה בעולם הספרות, בפינתך צליל אברהם מחפשת עבודה. שלום צליל.
שלום יובל, שלום איה.
על מה אנחנו מדברים?
היום נדבר על סופר אמריקני בשם הרמן מלוויל.
האלמוני.
שמענו עליו.
כן, מגדולי הסופרים האמריקאים, בין האצולה האמריקאית, חי במאה ה-19, כתב את מובי דיק, שכולנו קראנו כמובן. וקלאסיקת עבודה שאני לא יודעת איך עדיין לא הגענו אליה בעצם. מתוך ברטלבי הלבלר, שהתרגום שנקרא הוא מתוך המעורר 2 שיצא ברסלינג, תרגום של דפנה לוי, התרגום היותר מוכר הוא של אברהם יבין שיצא בעם עובד ב-2006.
אז מה קורה שם?
אז הספר נפתח בהבטחה, אני מתרגשת היום, שיש הרבה אנשים שעובדים כלבלרים, כמעתיקי מסמכים, אבל אף אחד מהם, והמספר ראה הרבה, הוא לא כמו ברטלבי. אני על הביוגרפיות של כל הכתבנים האחרים, מלבד ברטלבי, ראיתי ושמעתי את כולם, הוא אומר, ואין אף אחד שדומה לו. והוא מתאר את עצמו כאחד מאותם עורכי דין נטולי שאפתנות של עולם אינם נועמים לפני חבר מושבעים, וזה נמשך בתיאור כאילו של אפרוריות מושלמת של משרד בוול סטריט. הוא עורך דין ויש לו 3 עובדים שכל אחד הוא איזה סוג אחר של שתיין ובטלן, והם מעתיקים מסמכים מהבוקר עד הערב או מהבוקר עד הצהריים, כמה שהם מחזיקים מעמד, עד שיום אחד מגיע עובד חדש שעושה רושם של אדם מאוד הגון, והוא מתקבל מיד לעבודה, ובמשך היומיים הראשונים הוא עובד מאוד בחריצות, עד שביום השלישי, והוא מספר, הזדרזתי להשלים עסק קטן שהיה בידיי, וקראתי פתאום לברטלבי. בחפזוני ובציפייתי הטבעית להיענותו המיידית, ישבתי וראשי רחון מעל המקור של השולחני, ידי הימנית מושטת הצידה ומגישה בעצבנות כלשהי את העתק, כך שמיד עם הופיעו מאחורי מחסהו, יחטוף את הנייר מיידי ויתחיל במלאכה ללא עיכוב קל שבקלים. בתנוחה זו ממש, עם הנייר ביד כאילו שהוא רק יבוא ויקח, אפילו לא מסתכל, ישבתי בשעה שקראתי, לא מציין במהירות מהו דבר שאני רוצה ממנו, כלומר לבדוק את המסמך הקטן שבידי, תארו לעצמכם את הדהמתי, לא את בהלתי, כאשר בלי לצאת מדלת המותה ושיב ברטלבי בקול יציב ומתון שבמתונים, יובל?
אני מעדיף שלא.
ישבתי רגע בדממה מוחלטת וגייסתי את כוחותיי הנפשיים. מיד עלה בדעתי שאוזני התעוני, או שברטלבי הבינני לגמרי שלא כהלכה. חזרתי על בקשתי בנעימה הברורה ביותר שיכולתי לסגל, אולם באותה נעימה ברורה באה התשובה הקודמת.
אני מעדיף שלא.
מעדיף שלא, עניתי כהד, קמתי ממקומי וחציתי את החדר בצעד מהיר. מה זאת אומרת? נטרפה לך דעתך, אני מבקש שתעזור לי להשוות את הנייר הזה כאן. קח אותו! ודחפתי את הנייר לעברו.
אני מעדיף שלא.
בום. הלא יאמן של עולם העבודה קורה. עובד אומר לא.
עכשיו יש שם קטע ש...
הוא לא אומר לא גם.
נכון.
זה מה שאני אוהבת, שהוא לא אומר לא. הוא אומר, אני מעדיף שלא.
ויש שם קטע שהוא מנסה לתקן אותו. הוא אומר לו, אתה לא רוצה? אני מעדיף שלא. זאת אומרת, אל תשנה לי בכלל את הניסוח. זה אמרתי בדיוק מה שהתכוונתי. וזה זה, זה באמת, זה הפכה להיות אחת מהשורות, זה מין כזה אמרת שפר שכזאת כבר, אני מעדיף שלא.
כן, אז ברטלבי ממשיך להעדיף שלא על עוד כל מיני דברים, ומשם מתחילה איזו הסלמה מאוד מהירה, הוא בהתחלה עושה את כל עבודתו כרגיל חוץ מהעניין הזה של השוואת מסמכים, ואז הוא מסרב לעוד ועוד דברים, ואז יום אחד המנהל מחליט ללכת למשרד ביום ראשון. הוא מגיע למשרד, הוא פותח אותו, את הדלת עם מפתח, והוא כותב, כשהכנסתי את המפתח למנעול, גיליתי התנגדות של משהו שהוחדר בו מבפנים. הופתעתי מאוד וקראתי בקול. ואז לתדהמתי הסתובב מפתח בצד השני, ותוך שהוא תוקע את קלסטרו הכחוש לעומתי ומחזיק את הדלת פתוחה, הופיע ברטלבי כרוח רפאים בחותנתו לגופו, החוץ מזה רום למחצה בבלועיו, ואומר בשקט, שהוא מצטער, אבל הוא עסוק בדיוק עכשיו, והוא מעדיף שלא להכניסני פנימה כרגע. וככה מתגלה שהלבלר הסרבן הוא בעצם נווד, שגר במשרד.
אגב, המעדיף שלו הזה, כאן הוא שונה, נכון? זה המעדיף שלו הקודם, זה מעדיף שלא לעשות דבר מה. וכאן זה מעדיף שלו שהוא פעולה, הוא לא להכניס מישהו
כן.
אחר.
כן, מסרב לפתוח לך את הדלת, או מעדיף שלא לפתוח לך את הדלת. וביום שני, אחרי התקרית הזאת, ברטלבי כבר חודל לגמרי מכל עבודה, ופשוט יושב במשרד ומעדיף שלא לעשות שום דבר. ואז המנהל, בסך הכל רגיש והססן עד כה, מחליט לעשות את הדבר הבלתי נמנע ולפטר אותו. הוא אומר לו, הגיעה השעה, אתה חייב לעזוב את המקום, צר לי עליך. יש כאן כסף, הוא נותן לו פיצויים, אבל אתה חייב ללכת. הייתי מעדיף שלא, השיב וגבו עדיין מופנה אליי. האמת שרק שקוראים את זה בכל, מבינים כמה שזה מצחיק.
כי אנחנו לא מעלים על דעתנו, זאת אומרת, בעולם העבודה, לא עולה על הדעת, או לא עולה על הדעת פשוט תשובה מהסוג הזה. נכון? זאת אומרת, יש אנשים שלא עובדים ולא עושים את מה שהם אמורים לעשות בעבודה.
אבל הם לא אומרים,
אבל הם לא יגידו
הם לא אומרים שהם לא מתכוונים.
בדיוק, הם מתנהגים רגיל.
בעצם המונח פסיב אגרסיב הוא מצא כחלק מחקר הנושא של הנעת עובדים, כשעובדים פסיביים אגרסיביים, עובדים שפוגעים בארגון בזה שהם נמנעים מלעשות את מה שאומרים
להם. באמת המונח הוא מצא ככה?
זוי, זה פרט טריוויה מעולה.
הם פוגעים בארגון, אבל הם לא פוגעים בארגון על ידי זה שהם גונבים כסף, אלא שהם נמנעים מלעשות את מה שביקשו מהם.
יש ארגון שאין בו את הדבר הזה, הרי זה פשוט ככה. והרבה פעמים אני שמה לב שהאנשים שעושים הכי פחות, כלומר שהם מין פסיבים כאלה, הם בחיים לא יגידו, אני מעדיף שלא, אבל הם יישארו עד הפנסיה במקום.
יש לזה מונח, זה הבטלה סמויה. זה המקום הזה שבו כולנו יושבים, או לא כולנו, יש כאלה שעושים את זה יותר טוב מאחרים, ויושבים במחשב, ולא עושים שום דבר, עד שהגיע הזמן ללכת הביתה.
אני חושבת שבתור עובדי המדינה ראוי שלא תתפחו כאלה אמונות לגביכם, אבל גם כשאין אבטלה סמויה, האמת היא שרוב העובדים לא עושים את כל מה שמטילים עליהם. הטובים עושים את הרוב או את הרוב המוחלט, ויש כאלה שעושים 70% או 80%, אבל זה אף פעם לא נאמר, זה אף פעם לא מוצר, אני לא הולך לעשות את זה, חוץ ממקרים מאוד מאוד חריגים.
זה הדבר פה המצחיק בעצם.
כן.
הוא מפתיע אותך עם הדבר הזה.
כי הוא חורג מהכללים.
הוא חורג לחלוטין, והוא אומר.
זה הבדיחה.
וזה התגובה הראשונה. היצאת מדעתך זה לא על זה שהוא לא רוצה לעבוד. ברור שאתה לא רוצה לעבוד. אף אחד מאיתנו לא רוצה לעבוד. זה מה שהוא אומר לו שם. הרי את מתיארת אותם בהתחלה, הם כולם בטלנים, אין לו שאיפות, הוא לא רוצה להיות עורך דין גדול. היצאת מדעתך זה זה. מה זאת אומרת אתה מעדיף שלא? גם אני מעדיף שלא, אבל אני עדיין עושה.
אתה אומר את מה שאף אחד לא אומר בכל רם, וזה גם עוד תכונה קומית, זה מה שעושה הקומיקאי.
אני אגב רוצה לעבוד. זאת אומרת, אתה אמרת, אף אחד מאיתנו
לא
רוצה לעבוד, אני רוצה לעבוד.
הם לא רוצים לעבוד, הם ארבעתם שם חידלי אישיים, כמו שתיארת את זה.
לא, כאילו, המון אנשים כל הזמן מדברים על זה, שהם לא רוצים לעבוד, והם רוצים לצאת לפנסיה, אני רוצה לעבוד.
אני חושב שרוב האנשים לא מסתדרים טוב בלי לעבוד.
אני חולקת אתכם את השאיפה הזאת, אבל בין השאיפה הכללית לעבוד, לבין לבוא כל יום למשרד, להעתיק כל יום את המסמך הספציפי הזה, שרוצה שתעתיק. אז אנחנו לא נגיע ממש ממש עד הסוף, כי יש עוד הרבה תהפוכות שם, אבל הוא מסרב לפיתורים. ואחרי שהוא מסרב לפיתורים, הוא פשוט נשאר במשרד. הבוס שלו, המנהל, הולך הביתה, ובבוקר הוא מגיע בחרדה ומגלה שאכן ברטלבי עדיין שם. האם תעזוב אותי או לא? דרשתי לדעת בלהט פתאומי והתקרבתי אליו. הייתי מעדיף שלא, לעזוב אותך, השיב, מדגיש בעדינות את הלא. והוא פשוט נשאר שם במשרד, ומשם זה מתגלגל. עכשיו, עם כל זה מאוד מצחיק, אבל זה גם מדכא נורא.
בעיקר דמותו של ברטלבי מדכאת. כי אתה אומר לעצמך, הנה, כולנו נסערים מהאפשרות שיש מישהו שמורד, אבל איזה מין מרד עלוב זה, לשבת ולא לעשות
במשרד.
כלום. כאילו, איזה working class hero, כן?
כן, לא אוכל צהריים, גר במשרד, לא יוצא לשתות אף פעם.
ולא עושה כלום, סתם יושב שם, ממשיך לשבת שם ולא כן. לעשות כלום. זה לא שכאילו אומר...
מכבס את גרביו בקיר.
אני מסרב להיות עבד קיוביקל, אני יוצא לכבוש את האברסט. לא, הוא יושב בקיוביקל פשוט, בלי לעשות
פשוט
כלום.
פשוט לא עושה שום דבר.
ומה שעוד יותר טרגי, זה שיש איזה מין תחושה כזאת שעובדי המשרד האחרים מקנאים בו באמת. כאילו יש איזה קנאה באפשרות הזאת של לשבת שם ולא לעשות כלום. במקום לשבת שם ולעשות עבודה שאתה לא כל כך אוהב, ואין לך אספירציות או שאיפות גדולות לגבי.
אני לא רואה את זה כמוך, אני נורא מצטערת. אני חושבת שהם מקנאים בו כי הם לא שונים ממנו. זאת אומרת, העניין הזה שאתה אומר, ההבדל בינו לבינם, זה נגיד שהם הולכים הביתה, והם שותים בירה, והוא יושב שם, אתה מתאר את העליבות שהוא גר במשרד, והוא בכלל אומץ.
כן.
אבל הם גם גרים במשרד,
נכון.
באופן עקרוני. הם גרים במשרד, והם יוצאים החוצה לקנות עוגיות ג'ינג'ר, וזה מה שהם אוכלים.
אבל
כאילו,
בגלל זה...
הם אותו דבר, רק שהם עושים את מה שאומרים להם, לא רק הם עושים, הם גם באיזה מין חנופה כזאת כל הזמן מול הבוס, יש איזה מין...
הם עושים את ההצגה כזאת, כלפי חוץ, וגם הצגה. את ההצגה שאנחנו עושים כלפי פנים, נכון. כדי להצדיק לעצמנו כל דבר נכון.
אבל אתה מצפה...
הוא עזב את זה.
נכון,
לא
אבל אתה מצפה ממי שלא עושה את ההצגה, שימקסם את זה, שיברח,
מי מצפה?
אני, לא יודע.
שהמורד יהיה סקסי יותר.
כן, זה צ'ה גווארה כזה.
אתה מוזמן לקרוא קומיקס, ואולי תראה שם...
אבל הוא לא עושה את זה כאיזה מהפכה מעמדית.
לא. יש משהו מאוד אינדיבידואליסטי.
משהו נפשי, אני חושבת, אני רואה את זה כסיפור על משהו נפשי של דחיית הכל. הכל הזה זה בית, זה כל הדבר הבורגני, זה גם בית, זה גם ארוחות צהריים וערב, אנחנו נורא, כאן אני רואה מזדעזעים.
אבל מה נשאר בסוף, מאיה? אם ארוחות צהריים זה בורגני, אז מה נשאר? נשאר לגור במשרד, כאילו.
הוא לא גר, לא משנה לאיפה הוא גר, הוא לא גר במשרד, הוא תפס לעצמו את השטח שם. שימי לב שכשהם עוזבים, בסוף הם לא מצליחים להתפטר ממנו, אז הם עוברים דירה, המשרד עובר דירה, הוא נשאר שם. הוא שם! מה שיבוא, זה מין, זה כמעט ציפור זן.
למדה סטואית.
זה כן,
כן
זה, בדיוק.
או סטואית, או שהוא פשוט עובש על הקיר. הוא עובש על הקיר, הוא אומר לעצמו, אני מין דבר כזה שצמוד לקיר, אין בי תועלת, אני פשוט מתקיים. ובעצם, זה המצב האקזיסטנציאליסטי האמיתי היחיד.
זה המצב של כולם.
כן.
כולם עובש על
נכון.
הקיר. הוא פשוט מתנגד לשיתוף פעולה עם הדבר הזה, מעבר להיותו קיים פשוט. כן. זה הכל.
אין, פשוט פינה אופטימית מיום, אולי נדבר עליו, אולי פעם אחת.
יובל, אולי אתה תתבגר ותפסיק לחפש פינה
אופטימית. אני לא חושבת שכולם עובש של הקיר. אני כן מוצאת את זה מעניין שזה ממוקם בוול סטריט, בימי הראשונים, במאה ה-19, כשוול סטריט זה שיא הסמל של המקום שבעצם הופך יכולות אנושיות ואנשים ואנושיות, אם תרצו, מהוון אותם, הופך אותם לסחורה, הופך אותם למשהו שווה מאוד, הרבה מאוד כסף ולמוצר ולמשהו שמניע את הכלכלה, ובעצם הגרעין ההומני שלו פחות חשוב.
זה מאוד מעניין, זה נכון. מעניין מאוד.
ציל אברהם, כרגיל מרתק, תודה רבה לך שחיפשת עבורנו עבודה.
תודה. כאן תרבות, מה שכרוך, לסיום, יש לנו סטטוס ספרותי של הסופרת שוהם סמית, סטטוס שהקדישה השבוע לעיתונה ידיעות אחרונות, אלעד ברנוי, עיתונה ידיעות אחרונות ובלייזר. הכותרת שהיא נתנה לזה זה השתנקות מוקדש לאלעד ברנוי.
כן.
וכך היא כותבת, סופרת אחת באה בימים וגם בלילות, השתנקה. בגלותה כי סיפור קצר מפרי עתה, פרי בוסר, אחד מאותם ממזרים שהביאה לעולם בכלילות בלתי נסבלת בצעירותה הפוכחת, נשתחה לו לרשימת מומלציו של מבקר טוב טעם ששתלו בין אילנות גבוהים, זאת לא מילה. למה? איך? הכיצד? והרי משוכנעת הייתה שנקבר זה מכבר בתכריכי קריחתו, ולא ישוב מן המתים לטרוד את שלוותה ולהביכה. לא עכשיו, כשהיא נכנסת בשערי גיל הדודות. אוי, הרגת, גיל הדודות. הוא ושמו המטריס שהעניקה לו בשעתה חסרת העקבות, וזה כאן אנחנו, השם של הסיפור, הסופר חסר הדמיון שזיינו לו את הצורה. מתוחכמת לאללה, סנתה במבקרת מזדמנת, והיא, המתוחכמת לאללה, נחלמה ונדרה. לא עוד תחכום, הלצות, זיקוקים, ציטוטים, ולא עוד הטיות הפועל, זין, יוד, נון, בכותרות. מעתה והלכת, היא אומנית התענית, הצמצום והיובש. תחדל להתחכם, להתבדח, להרהיב בציטוטים, ובאופן כללי לפלרטט עם קוראיה. המשימה צלחה למדי. המבקר הלא מזדמן, שבחן את ספרה השני, מצא שהתברגה, שהתבגרה, והיא שמחה בדיאגנוזה. הגם שלא הייתה משוכנעת בכך, ועם זאת אמרה לעצמה, עצם העובדה שכעת היא שוקלת בקפידה את מילותיה כברונית סמים את מרקולתה הלבנה, היא כשלעצמה מעידה על התבגרות, לא? עם רדת ליל, את בני ביתה צופים בנטפליקס, היא הסתגרה בחדרה, שינה וכתיבה, שלפה מן המדף אותו כרך דק, מאובק סימבולית, תפדפה לעמוד 104, נסתמררה שוב לנוכח בוטות הכותרת, ובאופן כללי חשה כמי שנגזר עליה לצפות במחזה מבעית, עצמה.
נהדח.
בוקר חדש, רענן, מפויס, היא כבר הספיקה לזמן לאספרסו קצר, לזמן לאספרסו קצר את ההיא, המתוחכמת לאללה. הביטה בה משועשת וממרום גילה, בעדנות מעולה, בנדיבות, מנצחות, הבהירה לה שככה לא עושים, שזה פשוט too much. Too much מה? ההיא לא קלטה. Too much התחכמויות, הלצות, זיקוקים, ציטוטים, וגם כמה פסיקים לא במקום, ונקודה חסרה, אבל זה באמת זניח. המתוחכמת לאללה הלכה משם שפופה. ניחה חשבה לעצמה הבאה בימים, קצת שפיפות לא תזיק לה, קצת ועצני הלכת. ואיזו גרדרובה, צבעוניות של פרח טורף. את מי מנסה ללכוד? כל כך ברור שהיא זאת, היא מהסיפור, הסופרת הצעירה, שזיינה לסופר הוותיק וחסר הדמיון את הצורה, שקוף. מי כמוה המנוסה יודעת, סופרים תמיד גונבים מהחיים, מהמציאות. בעצם, גם היא כתבה על זה שמשהו, בסגנונה היומרני. חייו שנאספו אל התאים האפורים נפלטו אל הנייר בחמישה כרכים גדושי אירועים, היסטוריה אישית שעברה עיבוד מינימלי, שינוי שמות או מקומות, אילו רק רצה היה יכול לצאת נגד עצמו באשמת הוצאת דיבה וגם לזכות, אך הוא העדיף לומר שהכל בדיה וכה יפה שיקר שכולם האמינו. כן, זה נכון, סופרים הם שקרנים, כולם, גם היא, גם ההיא. אולי מידה החמירה עם הצעירה המסכנה? אולי עליה להזמין אותה שוב לקפה? לדובב אותה? לשאול על הסופר הזה? חסר הדמיון? על הפחד שלה, של שתיהן? להפוך לסופר הזה?
סטטוס מבריק. המחזה המבעית שהוא עצמה מלפני, בסיפור שהיא כתבה. היא מדברת כאן על המדור של אלעד ברנוי במגזין בלייזר, מדור חודשי שעוסק בספרות, אותו הוא הקדיש הפעם לסיפורים קצרים. הוא מנה שם כמה מהסיפורים הקצרים המעולים ביותר לדעתו, ביניהם כמובן גם הסיפור הזה. הוא גם כרגיל אצלו העניק לכל בחירה נימוק משעשע וחד קטר, וגם הפעם הוא תזמן את זמן הקריאה המוערך לכל סיפור, לתועלת הקוראים.
נכון.
נקרא כמה מהנימוקים שלו, יש לנו זמן ממש קצר.
קצת, כן.
קודם כל, הסיפור של שום סמית, הנימוק שלו הוא לא רק הסיפור עם השם הכי טוב בעולם, בניגוד למה ששום סמית חושבת, לא רק הסיפור עם השם הכי טוב בעולם, אלא גם טקסט נועז ומצחיק, בתוך קובץ סיפורים מצוין שלא מספיק אנשים מכירים. עוד אחד יש לנו, סמיון, מתוך בעולם נהדר ואכזר של אנדרי פלטונוב, שסיפור אדיר. האם זהו הסיפור העצוב ביותר בעולם? פטיש 10 קילו שנופל על הראש, מכאיב פחות. האם זו ההמלצה המבאסת בעולם? כן.
בכלל, ההמלצות שלו שם הן מאוד מקוריות, אני חייבת לומר.
נכון.
יש איזה מין דבר כזה שאתה אומר, וואו, זה, מאיפה הוא הביא את זה? איך הוא נזכר בזה?
יש שם גם המון סיפורים טובים, וגם כאלה שאני לא מכיר, ואני עשיתי לעצמי רשימה. אני רוצה רק להקריא עוד אחת.
בבקשה.
יש זמן לעוד אחת? רגע, זה, אוקיי. הסיפור החמישי, מתוך אושר סמוי, של קלריס ליספקטור. סיפור שהוא כמו מפתח לאלף אפשרויות של סיפורים אחרים, וללא ספק הטקסט הטוב ביותר שנכתב אי פעם על ג'וקים. שזו אמירה מאוד נועזת, לאור, אם אנחנו זוכרים את קפקא.
אוקיי, זה זמננו לסיים, נכון, יובל. לפני סיום, בוא תזכיר להם.
כן, נזכיר לכם. תחפשו את כאן אודי בחנויות האפליקציות. זה זמין שם, שם אפשר לשמוע את כל הדברים של כאן תרבות. ובכלל, בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. נגיד תודה ליבגני לזרוביץ' ולרות דוד אמיר שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', וניפגש שוב מחר. להתראות.